חודש טוב. אז פה יש מנהג לשיר או לרקוד קצת לראש חודש אדר? באמת, הפסקאות, אני צילמתי אותן מהקבצים, או הורדתי אותן יותר נכון. זה אורות הקודש, אחדות הכוללת פסקה ו', כאשר הרב מדבר פה בעצם על איך נסתכל על האלוקות. יש לי התייחסות בעצם לצורה שהחסידות מדברת ומסתכלת. עכשיו אני אגיד, הנושא הזה כמובן, כמו כל נושא, אבל ודאי הנושא הזה הוא, יש לו ערך וחשיבות בפני עצמו. אבל לא פחות מזה, הוא בעיקר יש לו חשיבות בפני עצמו. העיר לי מצד הביטוי שמופיע כאן, והשם בהיכל קודשו. שהרב אומר שיש כאן השקפה אחת שהיא כמו איכה להשקפה השנייה. אני מדבר על רצף המושגים שאנחנו מדברים, אז הייתי מתרגם איכל שער. כמו שבצימון אל חי, אז האיכל היה, השער היה יותר מקביל לחצרות השם. בואו נראה. אומר הרב, טבע הדבר, שבהשקפה רגילה, אותה התבוננות האלוקית הבאה מהדעה המונותואיסטית, יש פה תיקון, אבל זה הנכון, מה זה מונותואיסטי?
אחד.
שהיא השקפה יותר מפורסמת גם מצד האמונה, היא מסבבת לפעמים עצב וחלישות, נפש. מפני הרפיון הבא ברוח אדם בציורו, שהוא בתור נמצא מסובב, מוגבל וחלש, רחוק הוא מהשלמה האלוקית, המהירה באור תפארת גבורתה. אז יכול אדם, כשיש לו השקפה של האחדות האלוקית, של אלוקים אחד, להרגיש קצת חולשה. כי אלוקים בשמיים, ואנחנו על הארץ, יש פער עצום. בייחוד החולשה מתעוררת על ידי ההבלטה שחסרונות המוסריים מתבלטים בנפש, על ידי ההקבלה במעמד האדם לעומת השלמות האלוקית ביחס אל הצדק והמוסר. גם באמת, בשביל להבין בשלמות, יש פסקה אחת סמוכה, פסקה ה' בו בספר, שם באמת הרב מדבר, כביכול יש פער ביכולת של השלמות שאנחנו לא כמו אלוקים, ויש פער בצדקות כאילו. כנראה פה ברור שזה יותר, יותר מטריד. יותר מטריד. אומר הרב, אמנם העולה החולשה הזאת להיות מתמעטת באותה עמידה שאדם מוצא את עצמו איתנו למעמדו המוסרי, המעשי והמידותי. אבל מכל מקום אין החולשה נפקעת לגמרי מפני ההשערה הזורמת של הצעירות החדלה לגבי הגודל האלוקי. מביל בתעצומות אין סוף את הרעיון היותר אחר. אגב, פה הלשון של הרב, הנסגרה הפיוטית, אני חושב שהיא מכוונת ללשון הסלנג, נכון? היום כשאומרים על מישהו, זה צעירות מה שאתה עושה, כאילו. אז זה לא הכוונה הצעיר ולא זקן, רענן, חדש, אלא הכוונה... אומר החולשה, ושטחה מצער. לשון מצער, לשון מעט. אני חושב שכשאומרים את הסליחות, את הוידועים, זה מאוד בולט. מצד אחד זה מקום של התנקות, של טהרה. לפעמים אני חושב, הרבה פעמים אני יכולה להיות הרגשה כזאת בתפילה, שכאילו דלים וראשים, אנחנו, כשעורף, אתה רחום וחנון, כאילו, זאת אחד אולי תכף זה גם יותר יתבטא מה זה, אבל יש בזה גם איזה, כאילו, מועקה כזאת, וגומרים את זה הרבה, אז זה כבר, כאילו, קטנים, קטנים, קטנים. וזה הרי בצדוק אומרים את זה גם הצדיקים, כי גם אם אדם הוא טוב, הוא הולך בדרך הישר, אבל עדיין יש משהו מאוד בסיסי באדם שהוא בן אדם. כמו של דבר, כתוב שם, אין באבון, חוללתי, בחטא, חמת נעימי, ככה אמר דוד. אז זה אמרו, נכון, אפילו חסיד שבחסידים, חוון הנעת עצמו. שאני לא רק רבצד או קושר את זה, כן? אפילו האדם הכי צדיק, מי שמת ביתו של נחש, בסופו של דבר, אומרים כזה ביטוי חריף, אין באבון, חוללתי. אדם בא מטיפה סרוחה עם כל המשמעות של זה. מרגיש שיש לו גם שלמות ביחס הצדק והמוסר. מה הוא רחום, הפתח חנון רחום, מה הוא חנון, הפתח חנון. זה כאילו זה קצת... קטע למשל, זה כמו אדם פוגש אדם גדול. עכשיו, יש תנועה נוספת שתכף אולי היא תיאמר יותר. אבל יש תנועה שאדם מרגיש כאילו... של שפלות לעומת. אבל אם הוא בדיוק עכשיו עשה דברים טובים, נגיד פה יש לזה הצדיק שעושה טובות לאלפי אנשים, אז אם אני בדיוק הייתי אגואיסט, אני ממש מרגיש כאילו שכשהוא מסתכל עליי אני נשרף, כאילו, לא? כאילו. האם זה עשיתי איזו טובה קטנה למישהו? אני מרגיש כאילו יש לי איזה פנים להגיד, כאילו, אני גם חלק מה... מהתנועה הגדולה הזאת שאתה רוצה לייצר, יש לי איזו זכות לבוא לפה. נכון, כמו נגיד בלימוד, אם אדם פוגש איזה למדן עצום, אז אם הוא בדיוק... מרגיש שהוא טעה בדבר משנה או משהו כזה וזה, אבל אם הוא בדיוק הצליח להבין פשט טוב בתוספות, אבל באמת, הוא... זה, אבל עדיין אתה אומר, אני בכיוון, כאילו. איך אני לא יודע, באופן פשוט. שהרב מסתמך פה על זה, שהיא אפשר להידבק בשכינה, הרי יש אוכלה, אלא נאבק בדרכה. אז אפשר לפרש שחזל אמרו יצא מוסרית, אפשר לפרש שהם התכוונו גם לשאלה, כמו כל דבריהם, שיש להם כמה דרגות של הבנה. שאלה קיומית, מהותית. אתה אומר, יש שכינה ואיפה אני, ואם אין החיסרון של האדם רק מובלע תמון השכינה, ומה... אז מה, מה איתנו? לא, והלכת בדרכה. יש פה איזה חילוץ, מה אתה אומר?
נראה
ממש מה שאפשר להגיע למצב שזה מאוד מתמעט,
כאילו, הפער הזה, ביחס
לאינסוף, זה כאילו... כן. אבל מצד שני זה טוב. כאילו, גם אם זה קצת טוב, אבל זה שייך לחלק, שייך לטוב. עכשיו אני חושב שגם המערד יש כזה, כשמדבר בנתיבות עולם, אני חושב שהוא מבחין בין מידות שיש להם נגיד אופי של אמת, של יושר, זה, והנה, כשאדם עושה חסד, אז הוא חלק מהחסד האלוקי. גם אם הוא עושה קצת, אבל דווקא החסד יש לו אופי כזה בלי גבול, אז גם הקצת הוא חלק ממנו. יש לו שם איזו הבחנה שזה, ודווקא עם הדין זה יותר קשה לי. הדין זה אמת עד הקצה. אבל דווקא בחסד אפשר להיות. לא, פה אני מודה, לא הבחין בחסד לדין, אבל שאיפת הצדק. אדם הוא, יש לו שאיפת צדק, אז הוא, כן, יש לו שייך. זה הערה. ממשיך הרב ואומר, זהו, פה אני אגיד לכם את מה שאני, כל פעם שאני קורא את זה פעם ראשונה, פעמים ראשונות, מה שהרב מיד אחר כך מפתיע אותי ואומר משהו אחר ממה שאתה אולי היית משלים לבד. פחות מההשקפה הזאת מהגעת את האדם מההשקפה המונותואיסטית, הנוטה להסברה הפנתאיסטית. המונותואיסטית כבר אמרנו מה זה? לוקים אחד, מה זה פנתאיסטית? מה?
הליכה של
הרבנה זה בקודש. אה, אצלכם יש את הכתב יד של השמונה קבצים.
המתה
להסתרה אשפינוזית. אה, אז תקנו הפנתאיסטית. אז מה זה פנתאיסטית? נכון. מה? כל אלוקות. נכון, תאיזם בשתי המילים זה אלוקות, בשפת לעז, ופנט, ופן, נכון, הכל, כוליות, כל אלוקות. כן, אז באמת תקנו את זה משום, שלא יבינו לא נכון. וגם הרב מדגיש, כשהיא מזדככת מסגיה. אבל לא להגיד שיש אלוקים ויש עולם, אלא לומר שהכל אלוקות. השקפה הראשונה, המונותאיסטית השגורה, זה שיש עולם ויש אלוקים. אלוקים משגיח. לא כל הארץ כבודו, שאמרו בשם הגר"א, השגחתו. אל תגיד לי, הכל אלוקות. מה, אבן מקיר תזעק? ושככה היה כתוב בחרם, בחרם של המתנגדים על החסידים, היום היה כתוב, לפי דבריהם, אבן מקיר תזעק, כאילו, והאבן מתחילה להיות, כאילו, זה מה. כמו שהנפש החי מחפש דוגמה לאיזה דברים חמורים זה יכול להביא, שאדם חס וחלילה יערער דברי תורה, המבואות המתונפות, הוא יגיד שהכל זה אלוקות. ואמרתי, מסתבר לומר שנפש החיים חס עלינו והביא דוגמה מינורית, מאוד ברורה, כן? אבל מינורית בחומרתה, לעומת המשמעות שמי שאומר הכל אלוקות, שכל המושגים של טוב ורע מטשטשים. צדוק אומר את זה. צדוק שדיבר מאוד בחריפות, אבל הוא אומר שזה היה כישלון שלכם. שהוא כאילו הבין את הרעיון הזה, אבל הולך איתו כבר עד הקצה, אבל זה לא משנה, אין משמעות לטוב ורע. הכל אלוקות. אז צריך לזכך אותה מסגיה. אז רציתי להגיד, הזכרתי עכשיו בעצם את השקפה של הזה, של תלמידי הגר"א, שהם קצת יותר נוטים לפחות בהדגשה המפורשת לדבר על ההשקפה הראשונה, לא השנייה. החסידים הרבה יותר שמו, נכון, שמו לשולחן, שמו מקום, להשקפה השנייה של הכל אלוקות. לתתר פנוי מדי וכו'. הרבה דיבורים מצד זה. שאני עושה את הלב, אני קצת תוך כדי דיבור, התחלתי להגיד אולי את הביקורת. שיש לה על המתנגדים על החסידים, ואפשר כבר מתכף להגיד גם את הביקורת שיש לה חסידים על המתנגדים. מה באמת הביקורת על השקפה המונותאיסטית? מה החיסרון שיש בה? באופן פשוט, בנגלה.
דיכוי.
מה?
דיכוי.
שכאילו אלוקים נתפס כמשהו מבחוץ. אז זה קצת קשור למה שמדובר פה, נכון? ועוד? מה?
צמצום, זה
לא
להגיד
שהכל.
צמצום. זה מהצד של ההסתכלות של האדם, כאילו, על המציאות.
כאילו,
הקדוש ברוך הוא לא...
כאילו, הקדוש ברוך הוא לא קיים בתוך המציאות, זה גוף ההגבלה, זה גוף החיסרון באחדות. קצת האחדות השלמה שלו. אם אתה אמרת צמצום, שזה גוף מה שאומרים, איך נהיה העולם, היה צמצום. מה אתה אומר?
המונותאיסטים לא יכולים להיות ביחד?
פה הוא כן שם אותם ביחד, אבל הם בעולם לא תמיד הלכו ביחד, לא? לא כל כך. לא כל כך. הוא אומר שההשקפה רגילה. לרוב האנשים יותר פשוט להגיד שיש עולם. בסופו של דבר, בשכל ה... אנושי הפשוט, שכל, רגש, לא יודע, ציור האנושי הפשוט יותר קל להגיד, יש עולם ויש אלוקים. זה לא קל לחשוב, מכמה סיבות. וגם כי זה כאילו מכחיש את העיניים, אבל גם שוב, מה הסכנה שאומרים שאלוקים והעולם, אם יש אחדות, מה הסכנה השנייה? חוץ ממה שאמרת, בהשקפה של הכל אלוקות, מה הסכנה? עבוד הזרה. אין את הפער, כאילו, אין את היחס, הוא כאילו... אז הרב אומר, פחות מההשקפה הזאת מייגעת את האדם מההשקפה המונותאיסטית, אני מתאר להסברה אפיניתית. כלומר, החיסרון שדיברנו מקודם, פחות יהיה בהשקפה הזאת, שהיא מזלקחת מסגיה, מולדת בחלקים רבים, ממנה בחלק התבוני של החסידות החדשה. מה זה החלק התבוני של החסידות החדשה?
חב"ד.
חב"ד, יפה. מה זה החסידות הלא חדשה?
חסידות
הישרים, חסידי האשכנז, חסידים הראשונים שבגמרא. תמיד היו חסידים. חסידות החדשה זה הבעל שם טוב, החלק התבוני, חב"ד, יפה. אז שמה אומרת שהם שם או שום דבר עם בלדי האלוקות? אדם מוצא את עצמו, שימח לא יתפס בתוכיותו מקום בפני עצמו, שהוא חלק מהגודל האלוקי, מה שהייתי כותב. עכשיו אני רוצה להגיד הערה על צורת ההסברה של הרב, שהוא אומר, מה מעסיק אותה? אנחנו תוך כדי דיבור פה יכולים להגיד את הצדדים השונים. מה יותר נגיד שלם מבחינת תפיסת האלוקות מצד עצמה כביכול? ההשקפה המונותאיסטית אולי היא לא שלמה, כי אין בה את האחדות שהכל כלול בתוכה. ההשקפה השנייה אולי להתבלבל ולראות כאילו בדברים שהם בעצם בריאה וגשמיים, כאילו שזה כביכול אלוקות, משהו אלילי קצת, גם אולי מבחינת עבודת השם יש מקום לדון מה יותר טוב לאדם. אבל לא, משפט אחרון, אולי כבר הקדמתי, אבל מה הרב, מה מעסיק את הרב כשהוא דן בהשקפות האלה? אתם לב, אפשר להגיד, זה אמת, זה אמת, אתם משקרים כשאתם אומרים ככה, לא, בהשקפה הזאת יש שקר, זה לא, זה מקטין את האלוקות, זה מגדיל את האלוקות, חס וחלילה להקטין, כן? מה הרב אומר? מה הנושא פה?
חינוכי. זה גורם, מה
ההשפעות שלו? כן, אפילו אפילו חינוכים לא מה עושה? מה עושה לאדם חיים יותר טובים, יותר שלמים? אומר לזה, אני חושב שזה חידוש גדול. כאילו, נקודת המוצא זה מה יותר שלם, משלים, טוב ל... חיים של האדם. נכון שהחיים של האדם, ההנחה פה זה לא רק חיי גוף, חיי בהמה וכו', וזה אמת, כל דברי הרב מונח שזה משהו יותר, אבל אף על פי כן, כאילו הצורה שהרב מדבר זה מה יעשה לאדם יותר עונג, יותר שלמות, יותר שמחה, כן, גם יותר שלמות מוסרית. אני אומר לכם שהרבה הרבה פסקאות זה הנקודת מוצא של דיון שנמצא מאחוריהם. וזה אולי זה אחד הסיבות שזה כאילו מדבר, וזה חולשה, אבל כנראה שזה לא. זה מדבר אליהם. כי יכול להיות הרבה ספרי מוסר או ספרי מחשבה שמוסקים בשאלה מה האמת, מה נכון, או אפילו מה יותר צודק וישר להתנהג. כן? יש מה נכון, מה האמת על השקפת העולם, על המציאות. מה המציאות, איך היא בנויה, איך היא לא בנויה. יש מה נכון לעשות. כאילו השאלה של הרב זה מה טוב לעשות, מה כדאי להם. כאילו הרב אומר, זה כמו, סליחו לי, זה ציור, רק בשביל לסבר את האוזן, זה מרחק הוא די גדול, להבדיל לפעפי הבזלות בין קודש וחול, בין בהירות אורה של תורה לבין דבר שיש בו אולי צחצוחי זה, אבל נגיד שבא סוכן ביטוח אל הבן אדם ומציע לו חבילה. אז הוא אומר, תשמע, אני מודה, אני מייצג את החברה, אבל בוא עכשיו נראה מה כדאי לך. בוא נחשוב. מה משתלם לך? מה אתה צריך? מה, כמה אתה מרוויח? מה הסיכונים שחשוב לך להרגיש מוגן כלפיהם וכל זה? באמת באיזשהו הרצאה שהסבירו איך סוכן ביטוח ככה הצליח למכור באמריקה, מאות או מיליונים, לא יודע. אבל הוא כאילו לא, הוא לא שכנע, הוא רק פרס את הנתונים. הוא אמר, אם יהיה כך וכך וכך, אם יהיה כך וכך, אתה יודע מה יקרה ומה המשמעויות. נו, עכשיו תחליט לבד. זה כנראה באמנות שבעצם לא הבן אדם אומר, רגע, אני לא רוצה, והוא אומר, אני כן רוצה, אלא הוא כאילו עומד איתך ביחד, והוא אומר, בוא נחשוב מה טוב. זו הצורה שהרב מוכיח את הדור. הוא אומר, השאלה שלכם, אתם רוצים טוב, אתם רוצים שלמות, אתם רוצים חיים גדולים, רוצים חיים מופלאים? בבקשה. זה הנקודת מוצא. הוא אומר, יש... עכשיו, אפשר להגיד לי טקטיקה, כן? הרב אומר, אנשים רוצים זה כמו ש... איך משכנעים, אני יודע, גם... אני לא יודע אם למדו את זה מהרב, אבל בכל אופן, היום זה מקובל שגם מחזירי בתשובה, נכון, אחרים, הם אומרים, תבוא תראה מה זה שבת. תבוא תראה איך זה שבת, כן? כאילו, או שאולי, אתה מרגיש מיואש, אתה מרגיש עצוב, אתה מרגיש דיכאון. נספרים להם אדם סיפור, כמה שהחיים שלו שוממים, כמה שהם אפורים, כמה שדוקאים. ותזור, כל אחד, חוץ מאנשים נדירים, או בעצמאות שלהם, או בחיים הטובים שיש להם, כולם מרגישים שזה עליהם, כן? נכון, אתה לא רוצה שהחיים שלך ימשיכו להיות אפורים, משמימים, שגרתיים, רוטינים, עצובים, מלאי תסכולים. תראה מה ערב נחמן יש להגיד. אני לא אומר את המשפט הזה בדיוק, אבל... אומרים לי איזה שעה. אבל לא, זה מה שאומרים. אז זה תופס את האנשים. ואגב, לכן הרב היום כאילו קצת פחות, מהסיבה הזאת, אני לא יודע אם זו החמצה שלנו, זו שאלה, האם הרב היה רוצה שלא מדבר אחרת, או שגם הוא, כמו שאני מדבר כמו הברסלבי, יכול להיות ש... האם אנחנו מדברים בשמו כמו שצריך? אבל זה מה שעושים. כאילו, ההנחה היא, בוא נראה מה טוב. בוא, אני מניח שאתה רוצה להיות מאושר, אתה רוצה להיות שמח, אתה רוצה... כאילו, אפשר תשרים קצת, להתענג על השם, דרך ראשון. גם נוציא לאיזו מטרה, שכל אדם מזדהה איתה, אני אומר, שמה, צריך לעבוד. אבל אני אשתכנת לזה המטרה, זה שווה. זה לא הרבה עבודה בשביל המטרה הזאת.
איך מציגים היום את הרב?
כאמת. לא כדבר שהוא נובע מהאינטרס של האדם. עד כמה תוכחה שבאה בשם הרב, היא כאילו מייצרת בעצם עמדה של בוא נניח מה אדם מחפש, מה אדם מבקש, ובוא נראה איך אנחנו רוצים את זה פה. עכשיו, זה לא שהרב, כמו שהרמב"ם אומר, בוא נחקור עכשיו. הוא מבין שהוא בסוף הזה רוצה להגיע לאיזושהי מסקנה, אבל כן הרמב"ם אומר, אני בצינות עכשיו נכנס לדיון, בוא, זה גם, עוד דרך. בוא נתבונן ותראה שזה, זה, 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 מתוך התבוננות שלך אתה תגיע לזה. כאילו זה מה שהרמב"ם אומר, זה, הנה שבא, מחזירים בתשובה, זה נגיד ההבדל בין ערכים הניטאי לבין ה... לפני שאולי גם קצת השתנה, לבין החסידים יותר, כן? האם אומרים, שמע, תראה שהשכל פשוט מקבל, אי אפשר להגיד אחרת. זה גם, זה כאילו אדם, נקודת מוצא של האדם, אנושית, זה שכל. אתה תחשוב ותראה שאתה תשתכנע. אתה תבוא לעשר דרשות, הרצאות, לא יגיד דרשות, הרצאות, כי זה שכל, כן? הרצאות, אז אתה תראה שאתה בסוף יצא משוכנע. זה כבר מלהיב אותו, כן? מרגיש אותו, סליחה. שהוא רוצה להשתכנע, כי בסך הכל, אדם נשמח לדעת שזה נכון, אבל תשכנעו אותי. יש כאלה אומרים, תראה שזה יעשה לך טוב, עזוב שכנוע, זה יעשה לך טוב, אנחנו נראה לך פה, נענה לך על השאלות הכי עמוקות שבחיים. האם ככה תלמידי הרב עושים? יש מקום לעיין. החוברת החדשה של מור אבי, אולי יצא כבר עוד פעם בינתיים, לא? זאת היא יזבט. איך היא נקראת? איך קוראים? יש לסדרה שם, שם.
בעין טובה, בעין טובה?
כן. כן, בעין טובה זה הכותרת של כל הזה. האדום. מה? כן. אני חושב ששם הוא מדבר במנגינה הזאת שאני מנסה עכשיו להגיד. אבל ככה צריך לפרש את הרב. עכשיו זה נכון שוב, שהרב לא פונה לאדם שמחפש שבת כיפית עם המשפחה בלי שכולם יתפזרו לו ואתה יודע, אולי אפילו נסבירות שבת מהנגות וזה. אני מדבר לאנשים, לכן אני מתלבט האם הרב היה אומר, טוב, לא הבנתם אותי. אני באתי לדבר כמו מהמקום הזה שלי, שתשמע, זה ככה משתלם לכולם, ואני בדור שלי דיברתי עם אנשים שזה מה שאכפת להם, היום אתם תדברו עם אנשים שאכפת להם, דברו בשפה של... דברו בשפה של הדור. לדעת לדבר בשפה של הדור, כן, סוגיה רצינית. או שהרב אומר, לא, 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 אני עדיין חושב, שצריך לפנות אל החלק המובחר שבדור, לחלק החושב, לחלק המעמיק. שוב, זה גם בן אדם שרוצה שלמות, זה גם בן אדם שרוצה חיים מאוד איכותיים, מאוד גדולים, מאוד זה. אבל לא רק לדבר אל הקישקס, גם אם זה הקישקס הרוחני. יכול להיות. יש מקום לדון, ואתה יודעים, אפשר לחלק את התפקידים, יש איזה מאוד מדבר על הדבר על הקישקס, מה שבסוף המסקנה היא לקיים את כל התרייג, ולא רק לקבל כמה חוויות דתיות, אז מצוין. אבל הרב כנראה, אם נתרגם אותו נכון, אז הוא כנראה בא לפנות אל ה... אבל שוב, אבל הוא כן בא לדבר מנקודת מוצא הזאת. ולכן, אני חושב שהרב עצמו, אני אגיד, אולי זה לא... קשה להגיד שהשפה שלו מדברת אל ההמון, אבל היא ודאי מדברת אל אלפי ה... חשבתי פעם, מי הכתובת של הרב? האם זה רק יחידי סגולה, אלה שמותר ללמוד קבלת הארי? לא. אם היה רוצה ככה, היה צריך לכתוב אחרת. יש טוענים קצת מקרבים את זה לזה, וגם אפילו אומרים שזה הסיבה לסגנון שלו הלא פשוט. אבל זה לא נכון, כי אם זו הייתה המטרה, היה אפשר לכתוב בסגנון אחר. זה סגנון מאוד מבלבל במובן הזה, מטרה של אם היה ממוען רק ליחידי סגולה. יש דרכים אחרות לכתוב. בוודאי גם להדפיס. כשהרב התפיס את הרפילי תואר ולא רשות של הרב סודה, גם היה מוכן אחר כך לכמה תיקונים, זה גם נראה. אבל באמת הוא פנה, הייתי אומר, לאלפי הלומדים. אי אפשר להגיד שהוא פנה להמון באופן ישיר. הוא פנה להמון באישיות שלו, ברוממות שלו, אולי גם כמה פתגמים שאנחנו יכולים לצלצל ולתפוס. אבל מבחינת הדרך החינוכית, מבחינת זה, הוא פנה אל אלפי ציבור החושב, אני אומר, לא רק ה... וזה כל אחד קולט שיש פה איזה שפה, יש פה איזה אמירה, יש פה איזה משהו שהוא הרבה יותר חי בחיבור, בהרמוניה, בהשלמה בין מה שאדם מחפש לבין מה שכביכול הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. זה כן מסר, אבל זה עמוק, זה הכלל, אבל אידך פירוש הזיל גמור, נראה טוב, תעשה שבת, תשיר שיר, ואתה כבר תפסת את העניין. זה כנראה הרב לא אומר. כן, מזמין, לחשוב. הוא אומר, תתענה, הוא חושב שגם זה בעצמו מענג, לחשוב. מה?
לנו יש תפקיד להביא את הרב להמון,
להמון הלא חושב או להמון החושב?
לא לאלפי החושבים,
אלא להמון. קודם כל, גם באלפי הזה יש הרבה מה לעבוד. כמו שאמרתי, בעצם התשומת לב לנקודת מוצא הזאת, היא בעיניי הערה משמעותית. אגב, אפשר להגיד שכבר נפש החיים ובעל הצניה קצת אמרו את זה. שמרבה יותר בעירניה, כאילו חסידות. הרבה יותר יצאו מתוך נקודת מוצא של האדם. לא רק אמרו, למה לקיים תורה? כי ככה, כי כתוב. יש לך אמרו, שמע, אתה יודע מה זה האדם? איך הוא מזיז את כל העולמות, איך הוא זה. נכון, הוא אומר את זה. והחסידים אומרים, אתה יודע כמה השם אוהב אותנו, כמה חפץ בטובתנו, כמה הוא רוצה לענג אותנו, ואיזה תשתענו יותר גדול מקרבת השם, מאהבת השם. אומרים את זה, מה הם אומרים את זה? אני חבר, הרב אוריאל איתם, אגב, מי שמכיר מירוחם, יש לו גם חוברות מאוד יפות לחגים, הגיע לפה? אז הוא ככה ניסח לי, זה יפה, שבדור ההוא הבינו שכבר אי אפשר לדבר על מוסר כמו פעם. אי אפשר, זה כבר לא עובד. נגיד, תשמע, תקיים, ואם לא, לא יודע מה. היה צריך כאילו לדבר אל האדם תוך נקודת מוצא יותר גדולה. והרב, יש לי אומר, הולך עוד שלב, הוא בא אל האדם, הבן חורין, החושב, היוצר, מבקש החופש, כן. האדם של הדורות האלה. זה אומר לו, השקפה השנייה, פחות מייגעת. כמו שאמרתי, אבל פה יש את ההפתעה, כן? האדם מוצא את עצמו, שאם אנחנו נתפוס בתוכניותו מקום לפני עצמו, ואז אני מתפתה להשלים, אז הוא ירגיש גודל, ירגיש חלק מהגודל, ירגיש אור, ירגיש שייכות, ירגיש שדרכו מופיעים דברים גדולים, מידות גדולות של הקדוש ברוך הוא. לא, הרב ממשיך, שאם אח לא יתפוס בתוכניתו מקום בפני עצמו, שאז בעיקרו בדמיונו מהשלמות של אין תכלית האלוקית, הוא ודאי חדל ורפוי, ואיננו כלום יותר מהאין כלום של הביטול הערכי שבא לידי ההצטערות הראשונה, מפני שאז הוא נחשב שאומנם יש איזו מציאות לא בפני עצמו, בגבולו ותחום חפצו והכרתו, רגשותיו ונטיותיו, אלא שעולמו הוא קטן באין שיעור עד כדי חולשה ואפסיות לעומת הגודל האין תכליתי האלוקי. אבל אין זאת אפסיות גמורה ומוחלטת בעצם. לא כן הוא בהשקפה השנייה, המסברת שאין דבר חוץ מהאלוקות המוחלטת, אם כן השיקוע בנטיותיו הפרטיות של האדם הנשענות על השקפת החיים שיש איזו מציאות פרטית, אבל לעצמה, אפילו בצורה שבקטנות או שבקטנות, הוא רק אבל בשד מוטה, וראוי היה לפי זה להשקפת עולם זו להיות מחלישה את רוח האדם ומכה ההתבוננות שלה עוד יותר מהראשונה. כן, אז הרב אומר פה תנאי, ואז הוא מסביר בעריכות למה מתנאי הזה לא התקיים, אז בהשקפה השנייה עדיין מרגיש עוד יותר חלש מאשר בראשונה. במובן הפשט, למה בהשקפה השנייה של הכל אלוקות, של החסידות, עדיין מרגיש עוד יותר חלש? עלול, לא חייב. עלול להרגיש עוד יותר חלש.
גם לא קיימת מציאות שלו.
מה?
כי גם לא קיימת מציאות שלו. אם קודם זה היה מציאות, אבל יש פה משהו עצום, אבל אז אין שום יחס. עכשיו אין כי גם אותי שאני מול היחס.
כמו מקודם, אני, יש לאדם איזשהו קיום בתחום שלו. יש איזה, יש איזה אישור לתחושת המציאות שלך. שקפה שנייה אומרים, כל מה שאתה מרגיש, אתה קיים ואתה זה, זה בעצם אשליה קצת. אז אדם מרגיש לגמרי, בטל. מה זה עוד יותר מחליש? פה אני כבר יאיר, ואי אפשר שלא להעיר, כי מי שגם נמצא ככה גם בסביבה של ישיבה חסידית, וגם דרך דברים מעולם אולי הפסיכולוגי, שרואים שהרב אין לו את ה... כמעט, ומעט לפחות, את התענוג הזה של תחושת האפסיות. יש מאמרים אצל הרש"ב שמדבר על הערך של עבודת עבד. אני מעלה אותה הרבה הרבה מעל עבודת בן. עכשיו שוב, ההסברה היא גדולה ונפלאה ושזה תרסו. יש פה את הספרים, ספרייה, תרסו. אז יש הרבה על עבודת עבד, על הערך של עבודת עבד. עכשיו, מאחורי גם ההסברה, יש גם, אני חושב, גם תענוג. יש גם תענוג מעבודת עבד. עכשיו, מי רוצה להיות עבד? טוב, טוב, של הקדוש ברוך הוא אני מוכן, אבל בין עבד לבין, מה, למה בין, למה עבד? הוא דווקא עבד, עבד, דווקא. אז אני אעשה דילוג, אספר לכם סיפור. כי בהקשר לזה, יש שיטה שהיום היא, פעם היא הייתה קצת יותר מדוברת בישיבה שלנו, היום קצת פחות, יש קצת יותר מדי פעם, שיטת ה-12 צעדים. איך להיגמל מאלכוהול וסמים. שיטה ש... באמריקה. אז, משל שפעם אחת נתן לנו אחד המרצים, הייתי בקורס הזה, אז אמרנו, משל. נגיד שיש אחד, הוא בא לזירה של ה... יש שם זירה של אגרוף. בא איזה מתאגרף כזה, משקל כבד, אומר, מי שיבוא ומצליח להפיל אותי, מקבל 100 דולר. אני מפיל אותו, לא משלם לו כלום. כאילו, הוא לא משלם כלום. הוא רק יכול להרוויח. אחד אומר, אחד גם שהוא קצת בשכונה, כמה פעמים הלך מקורת, בהפסקה וזה. ואני אנסה אולי לקבל 100 דולר. אולי התנאי אפילו היה שניתן פעם אחת אגרוף שיגע בפרצוף, כן. זה נתנה יותר ריאלי. קיצור, ההוא המתאגרף הזה, בשנייה משקיעו אותו לרצפה, כזה, מנגב את הפנים, מנגב את הזה, עולה עוד פעם, אומר עוד פעם, זה אומר עוד פעם, מי שיעלה עכשיו, מעלה את המחיר, 400 דולר, על מכה אחת בה זה. עכשיו הוא אומר, בכל אופן, כל החיים שלי, אני גם כזה ניסיתי בזה, טוב, ננסה שוב, שוטף את הפנים, יורד שוב לזירה, שתי שניות, שוב פעם מקרוב בפרסוף, הוא אף לרצפה, וזה, ככה פעם שלישית, פעם רביעית, עד שהוא אומר, מגיע איזה שלב, שהוא לוקח את הכפפות, הוא איתו, נורק אותם, הוא אומר, זהו, אני מבטר. אז הוא אומר, זה חוסר אונים. עכשיו, בלפתים עשרה צעדים, חוסר אונים זה, זה הטופ. להגיע לחוסר אונים. כלומר, שאדם מבין, אני לא יכול לנצח את המתגרף הזה. אפשר כאן להגיד מילים אחרות, אני לא יכול להרוויח $400 בשיטה הזאת. אפילו לא 4,000, כן. עכשיו, זה נראה דילג, נכון? כי הוא מובס, נכון? ההבדל בין מובס לבין משהו, ואני מוכרח לומר, אני אומר לכם בכנות, אני לא כל יום, היו רגעים שנכנסתי לרגע להרגשה הזאת, הרגשה מאוד חזקה. שאתה כאילו, זה, יש בזה המון כנות, אני כאילו מבין, אני כבר לא מרמה את עצמי. אני אומר, אני כל הזמן אומר, אולי אני יכול, אולי אני יכול, אולי אני יכול. הוא אומר, לא, אני לא יכול. ברגע שאני מודיע שאני לא יכול, פתאום אני מעשה פתוח. עכשיו תחשבו במקום על גוף, על אדם חושב שהוא יצליח להיות שווה משהו, נגיד אם הוא יכעס. יכעס. אנשים כועסים, הוא לא נהנים מזה, רק אני מרגיש עם ישות, כן? אם אני יכעס, אז אני שווה. זה על הילדים, אנחנו... בישיבה זה פחות זה, אבל מקומות שיש יותר... משפחה, אם אני חס, אני ארגיש טעם. אתה אדם אומר, תשמע, לא, זה לא מה שיפתור לי את הבעיה. הרצון שלי להרגיש שווה, להרגיש משמעותי, להרגיש קצת נצחי, לא, לא על ידי הדרך הזאת. אותו דבר, סמים. כשאדם חושב, לוקח סמים, אז הוא יפתור את הבעיה. יש לו בעיה, יש לו רקנות. לוקח סמים, ירגיש מאושר. נוכח, בסוף הוא מובס, הרי זה מה שקורה. גם הוא, עד הרגע שחוטף את המכה, הוא חוטף, רואה את $400, אז הוא חוטף את המכה, זה גם הוא, עם הסמים, יש איזה רגע של... שהוא נמצא בעננים, ואחר כך הוא בהנגובר. אותו דבר, כמובן עם אלכוהול, כן? מנסה, מנסה, מנסה. כשאם אדם מגיע למצב שהוא אומר, האמת, זה לא יפתור לי את הבעיה. אני מוותר על הדרך הזאת כדי לפתור את הבעיה. אז מה אני מוכן לעשות? להודות שאני חסר אונים. כי בשביל מה הלכתי לסמים? כי הייתי ריק, ריק, חסר אונים. מרגיש ש... כל מה שכתוב בסליחות זה מה שהוא מרגיש, זה ש... זה שלוקח סמים. זה מה שהוא מרגיש. אז לכן לוקח סמים כדי לשכוח את זה. אז ברגע שהוא מוותר על לשכוח, לשכוח את זה עם הסמים, אז הוא פתאום חוזר להרגשה הזאת. עכשיו, זו השאלה, כאילו, מה אתה עושה עם ההרגשה הזאת? וזו הרגשה אנושית מאוד, שאנחנו לא יכולים לפתור את הבעיות. הרבה בעיות אנחנו יכולים לפתור. גם בעיות אובייקטיביות, מעשיות, כל מיני מצבים שאנחנו יכולים לפתור, וגם את הבעיה הכי משמעותית של האדם, זה להרגיש באמת מלאות, לצאת מהריקנות. אבל יש אדם כאילו לא מנסה לפתור את הפתרונות מלאכותיים, הוא עומד מול הריקנות באופן מפולש. ואז אומרים, מקום מנוחתנו רק באלוקים. רק הם מוסיפים כפי הבנתו, כי הם צריכים להגיד זה גם לחיונים, וזה גם באמת לא שיטה שבאה להיות דתית, אלא באה לעזור לאנשים מול האלכוהול. הצד הראשון זה להודות בחוסר אונים שלנו מול ההתמכרות, הצד השני, הגענו להאמין שרק אלוקים, כפי הבנתנו, שחר את זה המשך, יכול להחזיר אותנו לשפיות. אז יש פשוט, הם קצת, לקחו את הרעיון וזה שגם נוצר הזה קצת דיון בבית המדרש, ליד בית המדרש, מחוץ לבית המדרש, אבל כי שוב, זו השקפה שהיא קרובה, אבל בעצם היא לא דתית, כן? אבל היא תופסת פה רעיון מאוד חזק של תיגע במקום הזה של החוסר אונים, ובמקום שהוא יהיה מנוע לכל מיני אמצעי בריחה לכל מיני אמצעי השכחה וכל מיני דברים משקרים ומסממים, שזה יהיה מנוע לשאת עיניים כלפי מה? לשאת עיניים כלפי כוח גדול, כלפי... אפשר לתרגם באמת לשפתנו בחזרה, בחזרה מכל הקודש, באיזה מובן? לאלוקים. זאת אומרת, המאמר צימון אל חי מאוד מאוד מתחבר לזה. זה אומר של הרב. אבל בחסידות זה המנוע. החסידות אומרים, להרגיש אפסיות, זה הגשמת, לא רק הרגע שאחרי, ברור, אבל גם הרגע שלפני.
מכירים
השוב. מה? זה השוב, כן, אפשר להגיד, אם זה השוב, כן.
לא, שיש גישה גם
מרגיש ביטול כזה.
כשאדם ביטול כזה, אין לי מה לעבוד,
כאילו. כן. מה שאתה אומר, אתה מחזיר לה... אתה כנראה גדלת באטמוספירה של הרב, כי אני מודה שכשאולי את הפסקה הזו, נראה שהרב לא יותר מדי נמצא בעונג הזה. לא שאין לו את זה. הרב היה אדם גדול, כולל, בצימון חי יש יותר טעם של זה, גם פה קצת, אבל המנגינה היא שונה. כן? כלומר, כאילו יש צד שבמקומות הכי הכי חסרי עונים, חסרי פשר, זה יכול להיות ברגע אחד קפיצה למקום אחר גבוה. אתם יודעים שצריך לנחמן, יש תיאורים שאומר שהוא לא יודע, שהוא לא יודע, שהוא לא יודע, רגע אחרי זה הוא גילה את הדברים הכי גדולים. אז אפשר להגיד פה? אנחנו אומרים, השם עזר לו. לא, זה בגלל שהוא היה כזה, לא יודע, אז לכן הוא אחר כך גילה את הדברים הכי גדולים, כן? רגיש כלום, אין לי כלום, שום דבר. רבי נחמן, כן. קשה לי, לא נהיה להגיד את זה, אדם גדול, כן? אבל הוא ידע לעצמו. לעומת הקדוש ברוך הוא זה בסדר להרגיש ככה, כן? אבל הוא באמת הרגיש כל מה שהוא למד עד היום, כל מה שזה, הוא כאילו לא יודע, אפילו מה יודע, אבל אני יודע, זה לא עושה כלום. לא תופס, מה אתה אומר?
אני יודע, מה עכשיו רוצה להגיד, התחושה הזאת שמרגישים, שכאילו שיטת שתי סרטים רוצה להביא לה, זה לא דומה לתחושה של מעצבים
בחסידות. זה יותר דומה להשקפה הראשונה. כאילו,
אני
נמצא,
אני חסר אונים. לא שאני לא קיים,
זה כאילו,
ההרגשה של
האינסופיות
של היחס, לא
האינסופיות,
כאילו, לא ש...
לא, זה... אני מסכים, עשיתי פה איזה מעבר מהשקפות עולם שהן קצת מתארות את המציאות לעולם של חוויות. אבל אני חושב שיש איזושהי הקבלה, כי בהשקפה הראשונה, התחושת המציאות היא מובנת מאליה, שלי. אם תרצו בשפה שמדברים בה מרמת גן, וזה כנראה בהשפעת חב"ד, עולמות בפשיטות, אלוקות בהתחדשות. אני קיים. אבל יש גם אלוקים. השקפה השנייה אומרת, אני קיים, היא אמרה, אלוקים יש, זה ברור. אבל יש הרבה דורש על היש השם, קיבלנו עם עין. הוא אומר שהרב זה היש השם מכיר בהם. מאוד 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 קשור לפה. והחסידות זה עם עין. אז זה כן קשור, שהחסידות כן צומחת מהמקום הזה. כלומר, כשאני קצת, הם הצליחו בתרגולים, שם זה באמצעות תרגולים פשוטים, מעשיים, לחוות את החוויה הזאת, אז פתאום קראתי משפטים שכתובים ברב נחמן, בחב"ד וזה, הם פתאום היו, איך להגיד, לא סתם משפטים, פתאום היו וואו. זה היה חוויה מאוד חזקה, כן? משפטים שכאילו היו מוכרים. אתה אמרת, אתה מבין על מה הם מדברים. באמת גדולי החסידות, אומר לזה, צריך לקרוא ברצונות הסיפורים שהם מצערים. באמת, היה להם את המקום הזה. הם היו אנשים גדולים. זה לא שהם היו על הרצפה, כן? הם ידעו ללמוד, הם ידעו... ניהלו עדה של מאות אלפי, הוא מלא במאה אלף איש בתקופות של איזה... אבל בינם לבין עצמם, בינם לבין הקדוש ברוך הוא, ואני בא ולא יודע, באמת הייתי עם אף, ככה הם הרגישו. הם ידעו מאוד חזק את ההרגשה הזאת. זה אגב, זה אחד הנקודות העמוקים, למה בחסידות דווקא יש חיבור מאוד גדול בין הגדולים לבין הפשוטים. כי אצל העולם, נגיד על זה ליטאי, אז האדם הגדול, הוא שמח בתורה וזה, אבל החוויה הזאת היא פחות נמצאת אצלו. שוב. כל אדם מאמין, כל אדם שיש לו איזשהו ענבה מסוימת, אז יש לו קצת את זה, אבל זה כאילו מקומות, כאילו יש מקומות, אדם אומר, שמה, אנחנו, אין אדם יודע מה שיהיה, כאילו, אבל רוב הזמן הוא לא מופעל מזה, הוא מופעל משמחת הלימוד, מהחידוש, מהיצירה, מלהיות חלק אפילו מכל הדורות, כן, זה גם להיות בסוג של ביטול, אבל זה לא ביטול של תחושת הפסיות, כן, משהו אחר קצת. החסידות, כן, וזה החסידות, שוב, רבי נחמן, הוא אולי הכי סיפר לנו זה, אבל גם אחרים. כשקוראים, לא על המופתים, אלא על המופתים היותר עמוקים, אז הם יכירו טוב את ההרגשה הזאת. מור האמצעי אומר בכל זאת התפעלות, שאדם לא יכול להשיג דברי אלוקים חיים, אלא אם כן יש לו, אני פעם עכשיו קראתי את זה, ממשים. ממשים מה זה? מרש חוירת. בלי ממשים אי אפשר. אין זה אולי כבר כתוב כבר קונטרסים, פתיחת ראשי תיבות, בזמנו שעוד קראתי איזה בתדפיס כזה שהרב חיים יהודה לוי מהאוניברסיטה העברית, ראשי תיבות. מראה שחורה. מראה שחורה, מה הכוונה? שהוא מרגיש כלום אלמלא המפגש עם הקדוש ברוך הוא. אז נראה לי שהרב קודם כל אומר לנו קצת מה הוא לא, הפסקה הזאת. הוא כאילו אומר, השיטה השנייה יכולה להחליש יותר. אז יגידו, מחליש? כי הוא אומר שאתה לא כלום. מצוין, אתה לא כלום, תלך על זה, תלך על הלא כלום. יכול שלהגיד את זה במנגינה שאני אומר, זה לא נשמע כזה לא כלום, אבל כן, תלך על הלא כלום, תהיה שם קצת. אנחנו רואים בחסידות, תהנה. טוב. לפעמים אתה מקבל איזה מתנה, כן? לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן להבין לבד שאנחנו כאלה לא כל יכולים, כן? לא כל יכול. אבל הם באמת הופכים את זה לדלק, למנוע. והרב קצת פחות. קצת פחות. זו תנועה אחרת. באמת, במובן הזה יותר קרוב לעולם הליטאי. למרות שהוא לוקח את זה, תראי, גם אחד החיים מיולוג'ים לקח את הרעיון הזה. נסיים בטוב. מכל מקום אין הדבר כן. אחרי שאמר שזה יכול להחליש. כי אדם יוצא שהוא אפס לגמרי בלי זה. אלא שזו האחרונה משיבה לאדם מיד את עוז נצחו. היא רק מעודדת את אותו שאינו משכוח את אמיתת הווייתו. למשל, הוא תחלק מכל אורחות החיים הנובעים המחשבה התורתית של הישות של עצמו הפרטי, הקרוב ברוחניותו מהאינסוף האלוקי. כלומר, כשאני תופס את עצמי כי יש נפרד, אז אני מרגיש חלש מאוד. אבל כשאני תפוס את עצמי כחלק מהישות האלוקית, אז אדרבה. אז יש נקודה קרובה להשקפה החסידית, מה קורה שאתה מרגיש שיש נפרד. כאילו הביטול זה, אני מבטל את הנפרדות. אבל החסידות לא אמרו ככה. אני לא אמרו אני מבטל את הנפרדות, אני מבטל אותי. בסדר, ברור, ברור שזה אותי, זה ברור, זה האדם הנפרד, ואולי זה גם כל מטרת הבריאה, שיהיה אדם שיש לו הרגשה כזאת שנפרד, אז הוא מוזמן להתבטל. אבל הרב תמיד יאמר, גם פה, בפסקה הקודמת, הוא מבטל את הנפרדות שלי, אני לא מבטל אותי, אדרבה, אני חוזר לישות האמיתית שלי, שהיא חלק מההוויה השלמה, הגדולה, הכוללת. בפסקה הקודמת שלא לפניכם, הוא מוצא שהעצמיות הפרטית שלו, בפרט מפרטי הוויה, איננו כי אם התגלות אלוקות, אז הובחת בגוונים שונים לפנינו, כן? איך האדם מזהה כל דבר בעולם, כולל עצמו, גוון של הופעה מהגודל האלוקי. זה לא אני כלום, אבל יש גודל אלוקי ואני מתעמק בגודל האלוקי. זה התנועה של החסידות. הנה, אתה לא חלק ממנו, כן? אבל להיות חלק בזה גופו שנושא את התנועה של להרגיש לו כלום ולהעוף משם. תנועה כזאת של רצון. זה מנוע, כן. אבל יכול להיות שבמידה מסוימת זה יותר תנועה של רצון מהמקום של תחושת היש, אני כלום, ואז התענוג הזה של יציאה מעצמי. והרב כאילו אומר, זה כאילו להתרחב. לצאת מעצמי מהקטנות של עצמי, מהפרטיות של עצמי. אז כאילו להתרחב. טוב. עוד יש דברים בגוף.